הסכנה הכי גדולה שקיימת היום לישראל, זה שאם נשיא אמריקאי, ודרך אגב אנחנו לא בחרנו את ביידן, אנחנו בחרנו את קמלה האריס, ואתה תראה דברים כאשר זה יכול להגיע לקליימס, יגיע לזה שיעלו הצעה לסנקציות מחייבות באום, וארצות הברית לא תטיל וטו.
ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו לאירועים, לאנשים ולרעיונות מאחורי החדשות. כאן איתכם כמדי שבוע, ענת ג'ורג'י וגיא רולניק. שלום ענת.
שלום גיא.
שמענו בפתיחה את יזם ההייטק יוסי הולנדר, מתראיין כאן בפודקאסט שבוע לאחר בחירתו של ג'ו ביידן בעשרה בנובמבר 2020, עם תחזית שחורה ומפחידה של מה שצפוי לישראל בעקבות בחירתו של ביידן, תחזית שלא התממשה. מדוע חזרנו לתחזית הזאת?
חזרנו לתחזית כי השבוע, גיא, אנחנו חוגגים שנה לפודקאסט שלנו. שנה וקצת. הפרק הראשון של הפודקאסט שודר בשלושה בספטמבר 2020. מדהים כמה מהר זה עבר מצד אחד, ומצד שני זה מרגיש כאילו אנחנו עושים את זה אולי עשור. אבל לפני שנתחיל לסכם את השנה שחלפה, אני רוצה לשתף את המאזינים שלנו באיך הכל התחיל. אז ככה, לפני קצת יותר משנה, שלחת לי וואטסאפ, גיא, אנחנו מתכתבים כבר הרבה מאוד שנים, אולי אפילו יותר מעשור, אבל עד אז ההתכתבויות בינינו היו כאלה שבהן או שהיה לך מה לומר על כתבות או כותרות שפורסמו במרקר וויק, או מה שקרה בדרך כלל, שהתווכחנו על הטור שלך, פחות על התוכן, אבל הרבה יותר בנוגע ללוחות זמנים ולדדליין. אבל הפעם זה היה שונה, והוואטסאפ שקיבלתי ממך ב-16 ביולי 2020 נפתח במשפט, היי, יש לי רעיון מעניין עבורך, ואז הצעת שנעשה פודקאסט ביחד. והדבר הראשון שעבר לי בראש היה שאין מצב, לא הבנתי מאיפה באת עם הרעיון המוזר הזה, קודם כל, זה לא היה זמן טוב. היה בן שלי היה בבית, וגם ככה לא היה פשוט לג'נגל בין המשפחה לעבודה. חוץ מזה שמעולם לא שידרתי ברדיו, ואני לא מכירה את המדיום הזה, ולא ידעתי אז אם זה מתאים לי. ואם כל זה לא מספיק, אז יש את העניין הזה שאני בעצם הייתי כתבת ועורכת כל חיי, ולא פובליציסטית, לא כתבתי תורי דאז, ולא ידעתי, יותר נכון, ידעתי שלא אוכל למצוא את הקול שלי, במיוחד שזה לצדך בעצם, כשהעמדות שלך ברורות וידועות כל כך, ואתה מספר לנו עליהן, שלא לומר חופר לנו עליהן, כבר 25 שנה. אז חשבתי דקה בערך, ועשיתי את מה שהיה נראה לי הכי הגיוני, וכתבתי לך, כן גיא, אשמח מאוד מאוד.
טוב, זה פתיחה טובה, ועכשיו תשתפי את המאזינים, איך את מסכמת את ההחלטה הזאת, את השנה הזאת, אם זה היה כדאי.
אז היה מרתק ומאתגר ומלמד, וכיף ענק וקשה נורא. ובעיקר למדתי שני דברים חשובים. קודם כל, שאף פעם זה לא זמן טוב לעשות שינויים, זה אף פעם לא זמן טוב לעבור דירה, זה לא זמן טוב להביא ילדים, זה לא זמן טוב לכלום, אבל כשעושים את זה, אז פתאום נראה הכי מתאים. ועוד משהו שלמדתי הוא שלא חייבים לעשות שינויים גדולים בשביל להתחדש. זאת הייתה שנה בלי ספק של התחדשות ענקית מבחינתי, בטח מהבחינה המקצועית.
נהדר. אז אולי גם תספרי למאזינים כמה פעמים רבנו ב-52 השבועות האחרונים. לא באולפן, שאת זה הם שמעו, אלא מחוץ לאולפן.
אני לא חושבת דווקא שהיו הרבה מריבות, אבל היו לנו כמה מריבות די מפוארות. וזה הזמן להודות לעורך שלנו, דן ברומר, האחד והיחיד, ששימש לפעמים כיועץ זוגי, עשה את זה ככה בהתנדבות.
טוב, אני חייב להודות שאני נהנה מכל רגע, למרות שזאת הייתה שנה מאתגרת, ואני נמצא לא מעט בנסיעות, לא פספסתי אף שבוע, ועוד כמה חודשים נחגוג כאן באולפן מיליון השמעות לפודקאסט הזה. זה לא כוכב נולד או מאסטר שף, אבל לנוכח סוג הנושאים וסוג השיחה שאנחנו עושים כאן, זה לא רע.
אז לרגל חגיגות השנה ולכבוד השנה החדשה, השבוע יהיה פודקאסט קצת שונה, עם סיכומים, אזכורים מרגעים דרמטיים ומעניינים שקרו כאן באולפן, וגם כמה מחשבות לשנה החדשה. אז מיד מתחילים. עכשיו גיא, בוא נעבור לחלק הכיפי, לתוכנית האומנותית. ונתחיל לפודקאסטים שבחרנו. הפודקאסט הראשון שאני בחרתי היה הפרק השני ששודר בעשרה בספטמבר, בדיוק לפני שנה. ראינו את זאב דרורי, זוכר אותו? מי שהיה מנכ"ל טסלה, ואחר כך יו"ר החברה בשנותיה הראשונות. בזמן שהוא היה עם אילון מאסק, הוא בילה איתו שעות ארוכות, והוא נחשף לדמותו של מי שהפך בעצם לסלב הכי גדול של עולם העסקים. בריאיון מבברלי הילס, הוא סיפר על המשבר הגדול שעבר על טסלה ב-2008, וגם על המודל הייחודי, נאמר, שהוציא אותה מהבוץ. אבל מעבר לכך, הוא חשף שאת הכסף הגדול הם לא עושים רק ממכירת מכוניות חשמליות, אלא מפטנט אחר לגמרי, שעליו הם עלו כמעט בטעות. בקטע שנשמע, הוא מספר בעצם איך הם החליטו לסחור בנקודות קרדיט שקיבלו על חוסר זיהום של המכוניות, ועל אירוע מצחיק אחד שהיה עם מאסק במסעדה. בואו נשמע.
בקליפורניה חוקקו חוק שקבע שכל יצרן מכונית חייב יהיה למכור אחוז מסוים שהם יהיו מכוניות עם אפס זיהום אוויר. והיה אם היצרן לא עמד במכסה, הוא היה חייב לשלם קנס של $7,000 עבור כל מכונית שחסרה בין המכסה לבין מספר המכוניות שהם מכרו באותה שנה.
בדיעבד זה נראה כמו חוק שממש תפור לטסלה.
אתה מגיע למסקנה די נכונה. הם גם קבעו שלכל מכונית שתיוצר עם אפס זיהום אוויר, היצרן של אותה מכונית יקבל 9 קרדיט של זאב. קראו לזה זאב קרדיט, מעניין. למה זאב? Zero Emission Vehicle. כשאני הגעתי לטסלה, למדתי על החוק הזה, ושאלתי את אחראי שהיה על Government Relations, תגיד לי, אפשר לפי דעתך לעשות משהו עם זאב קרדיט שאנחנו נייצר? זה אומר, אי אפשר, אין מה לעשות עם זה. Don't even try.
נדמה לי שבשנה שעברה טסלה מכרה כאלה זאב קרדיטס במשהו כמו מיליארד דולר.
12 חודשים האחרונים, טסלה מכרה ביליון דולר של הקרדיט, זאב קרדיט. אבל בוא נגיע לסיפור שם. התקשרתי עם הנשיא של קרייסלר, ואמרתי לו, תשמע, יש לי משהו למכור לך. הוא חשב שאני רוצה למכור את החברה. אמרתי, לא. אני אמכור לך זאב קרדיט. בכמה הוא שואל? $5,000 על כל קרדיט. $5,000? אבל זה יקר. אז אמרתי לו, תראה, אם אתה לא תקנה זה, תשלם $7,000 על כל מכונית, ויהיה לכם bad public reception. אם תקנה את זה מאיתנו, תשלם רק 5,000, תחסוך 2,000, ולא יהיה לך bad public relationship. הוא הסכים. אז אילן ואני כל שבת נפגשנו במסעדה פה, כל פעם מסעדה אחרת בבברלי הילס, ואני הייתי מוסר לו פרוגרס ריפורט, מה נעשה בחברה. לא אמרתי לו מיד, חיכיתי לפגישה. ולאילן באותה תקופה היה הרגל, הוא היה נשוי אז, הוא היה מוציא את הבת הנשואין מהיד ומחזיר אותה ליד, מוציא אותה ומחזיר אותה, מוציא אותה ומחזיר אותה. ולפעמים היה מוציא אותה וזורק אותה ככה באוויר, ככה בתור לולאה, תופס אותה ושם את זה בחזרה. אז שסיפרתי לו על זה, הטבעת נשמטה לו מהיד, נפלה מתחת לשולחן, והיית צריך לראות, שנינו נכנסנו מתחת לשולחן, במסעדה חצי חשוכה, מחפשים את הטבעת של אילן.
ענת, הסיפור שהביא כאן זאב דרורי הוא די מדהים, משום שבמידה רבה הרעיון למכור לחברות הרכב הגדולות המזהמות, זכויות להמשיך לזהם, הוא מה שאפשר לטסלה לשרוד את השנים הקשות ביותר שלה. רוב הרווח התפעולי של טסלה, בשנות הצמיחה שלה, שהיא הייתה רעבה למזומנים, מיליארדים של דולרים, הגיעו מהתרגיל הזה הרגולטורי. ומה שמעניין הוא שמאסק נחשב הרי לגורו ולמנהיג של הליברטריאנים בארצות הברית, ואולי בעולם כולו, ולכל מי שמאמין בשוק החופשי חסר הגבולות, בשעה שטסלה היא דוגמה מדהימה לחברה שבעצם הממשלה הקימה באמצעות רגולציה, באמצעות סובסידיות ענקיות שהיא קיבלה מיצרניות הרכב המזהמות, באמצעות חוק שחוקק בקליפורניה.
טוב, בכל מקרה זה הרעיון מאוד מרתק עם זאב, והפודקאסט הבא שבחרתי שודר ב-10 בדצמבר, וראינו בו את פרופסור מורן סרף, הוא חוקר מוח, ואחד האקרים הראשונים שפעלו בישראל. זה היה בסמוך לפריצה למחשבי חברת הביטוח שירביט, וסרף נתן ככה הצצה מעניינת לעולם הזה של האקרים, של הסייבר, וגם תחזית מפחידה למה שעלול לקרות אם המחשבים של גוגל ייפרצו. בואו נשמע.
שעה מהרגע שג'ימייל בטעות נפרץ, אבל לא חשבון של ענת, אלא ג'ימייל האתר, וכולם יכולים לראות את זה, קריסה ענקית של הכלכלה, קריסה ענקית של מערכות צבאיות, זה הבעיה האמיתית, ולזה אנחנו לא ערוכים.
אלא שגיא, בשנה האחרונה מתקפות האקרים רק גברו, לפי הערכות, בשנה האחרונה היה זינוק דרמטי בפריצות למחשבים, רק בשבוע שעבר מייקרוסופט הזהירה אלפי לקוחות של שירותי ענן שלה, כי מאגרי המידע שלהם אולי נחשפו לפורצים. בכל הנוגע לשירביט אגב, היא נמכרה במאי השנה לחברת הביטוח הראל תמורת 100 מיליון שקל, ועוד משהו קטן, לא יודעת אם אתה זוכר גיא, כמה ימים אחרי הפודקאסט גוגל התריעה מפני פריצה למחשבים שלה, והיו מי שתהו אם ידו של סרף הייתה בעניין.
כן, זה כמובן בהומור.
ברור.
סיפור נוסף גדול שחבוי כאן לדעתי בפרשת שירביט הוא איך היא הסתיימה. הראל, אחת מחמש החברות בקרטל הביטוח, בלעה את שירביט. כי מדינת ישראל יצרה בעשור האחרון תנאים בהם רק חמש חברות יכולות להתחרות בשוק הפנסיה והביטוח הישראלי. זה שיווי משקל הרסני ומסוכן. יש כאן שלושה ארבעה אנשים ששולטים בטריליון שקל של כסף ציבורי. זה הרסני כלכלית וזה מסוכן גם לדמוקרטיה. יושב ראש רשות ניירות ערך ענת גואטה ניסתה לפני שנה להזהיר מזה, אבל בינתיים אף אחד לא מגלה בזה עניין, לא בכנסת וגם לא הממונה על הביטוח באוצר משה ברקת, שהוא אגב היה לפני זה יושב ראש הפניקס, אחת מחברות בקרטל הזה, והוא לא מרים את הכפפה לדעתי, וחזרתי על זה בפודקאסט פה שדיברנו על ועדת בחר, צריך להקים ועדת מומחים או רגולטורים או אנשי ציבור נוספת ולפרק את קרטל הפנסיה הישראלי.
טוב, נמשיך, גיא?
כן.
יאללה, אז הפודקאסט הבא שבחרתי, הוא שודר ב-25 במרץ, ועסק בדמוקרטיה הישראלית. ראינו אז את רקטור האוניברסיטה העברית, פרופסור ברק מדינה, ואת פרופסור יובל שני, סגן נשיא למחקר במכון הישראלי לדמוקרטיה. התחושה אז הייתה שהנה נתניהו שוב לוקח את השלטון, למרות השחיתות ולמרות הקורונה. בפודקאסט דיברנו גם על זכויות אדם שנרמסו תחת הלחימה בקורונה, על שומרי הסף ועל היומים על הדמוקרטיה הישראלית, כשברק נשמע כמעט נואש כשטען שהדמוקרטיה הישראלית עדיין לא מתה. בואו רגע נשמע אותו.
נתניהו לכאורה על הסוס, יש לו מאחוריו את הגייסות שלו, הלכו אחריו באש ובמים, אין לו ממה לפחד. ואנחנו יודעים שהוא מבין שהוא לא כל יכול. הוא חושש מלחץ בינלאומי. ישראל היא לא הונגריה ולא פולין. הממשלה שלנו לא חופשית לעשות מה שהיא רוצה. ראינו את זה עם פרשת הסיפוח, החלת הריבונות כביכול בשטחים. ראינו את זה בשורה של הקשרים שתחזיקו אותי, של איומים שהם איומי סרק.
אז מה גיא, הדמוקרטיה הישראלית ניצלה בזכות ממשלת השינוי?
תראי, הייתה כאן באמת במשך משהו כמו שנה, אווירה מאוד קשה, כאשר נתניהו הגביר את ההתנפלות שלו על המוסדות הדמוקרטיים, ובאמת היו רגעים שהיה נראה שהוא יצליח לעבור איזה רוביקון, שאחריו הדמוקרטיה הישראלית תהיה שבורה או מוקה. ניכר היה שגם גם בגץ חושש, אבל כשמסתכלים היום אנחנו רואים שהמדינה, הסטייט, הממלכה, התגלתה יותר חזקה ממה שחשבנו. אבל כדאי לשים לב שלמרות שנתניהו סולק בסופו של דבר, דווקא שני האנשים שסילקו אותו, נפתלי בנט ואיילת שקד, שהחליטו להקים ממשלה, קואליציה עם המרכז והשמאל, הם אלה שמחזיקים בדעות דומות מאלה של נתניהו, אולי אפילו דעות קיצוניות יותר בקשר לעצמאות מערכת המשפט, הפרקליטות והרגולציה. פורום קהלת שמוזכר כאן כל הזמן בהקשרים של כלכלה וימנית וחוקים לאומניים, יש לו גם משנה סדורה שמטרתה להכפיף את בית המשפט יותר לפוליטיקאים, וזה הפורום שלא מקשיבים, בנט ושקד.
ועדיין גיא, יש איזושהי תחושה שדברים חזרו לשפיות. לפחות התחושה שלי כזאת. השבריריות של הסנטימנט והרוח הדמוקרטית בישראל התגלתה לנו ביוני, כאשר פרצו המאומות, מה שגם לובו בלינצ'ים בכל מיני מוקדים ברחבי ישראל. הגזענות כלפי ערבים ישראלים התפרצה בין לילה, דרך אגב גם האלימות כלפי יהודים באותם מוקדים, וזה היה באמת בהיקף שלא ראינו קודם. אחד הפודקאסטים הכי עצובים שהיו לנו היה עם אימת אלחמי, יזם ערבי נוצרי ומאמין גדול בדו-קיום. הוא פורסם בשניים ביוני, זמן קצר אחרי המאומות האלימות בין יהודים וערבים במוקדים רבים בארץ. תלחמי הוא באמת איש אופטימי מאוד, בנשמתו נשמע הרבה פחות מאמין והרבה פחות אופטימי בדרך כלל. הוא דיבר על החשדנות ועל העוינות כלפי הערבים, אפילו זאת שהייתה כלפיו אישית בתחילת הדרך, ועל האלימות בחברה הערבית בינה לבין עצמה שהלכה וגברה. הוא גם ניתח את הסיבות למאומות והסביר מה צריך לעשות כדי שתהיה פה שותפות אמיתית בין יהודים וערבים, כי פשוט אין ברירה אחרת. בואו נשמע רגע אחד שהוא מדבר על הצעירים הערבים, אלה שהובילו בעצם את המאומות, והוא מסביר למה הם עושים את זה.
50% מהצעירים של בני 18-24 הם ללא עבודה וללא לימוד. ואני חושב שזה משם מתחילה הבעיה. אוקיי, בוא נתחיל עם זה. גם אלה שלומדים ועובדים, לא כולם עובדים במקומות שהיו רוצים לעבוד. אוקיי, אז תמציא אנשים, עובדים במלצרות, עובדים בבנייה, עובדים בזה, ויש אולי רק 20% שהם באמת עובדים בעבודות ראויות, ועבודות נקרא להם שמתאימות למה שהם למדו אולי ומה שרצו.
וזה מה שיציס את השטח, התחושה?
עכשיו, אני חושב ששם זה היה שמה, ותוסיפי לזה מה שאמרנו, המחובר, ברות שיש להם לעולם, בעולם האינטרנט ובעולם של רשתות החברתיות, שכולם יודעים את הכל, בא הסיפור של שייח ג'ראח, ובא הסיפור של אל-אקסה, וזה פשוט פוצץ את הכל. ואז כל מה שהיה שם, עם זה שלא עובדים, ועם זה שמבינים מה זה צדק, ועם זה שיש להם ראייה אחרת לעולם מאשר אנחנו, ולא יכולים לקבל כל דבר כברור מאליו. כל זה הביא לתסיסה הגדולה, והתסיסה הזו עשתה את הפיצוץ הגדול, והיה קשה, עדיין קשה בתקופה הזו, בכלל לצעירים האלה להביא להם מוסר אחר, או להביא להם ראייה אחרת. אי אפשר לבוא להגיד להם, רגע, בוא נדבר עכשיו על דו-קיום. אין דו-קיום. מה זה דו-קיום? מה זה לעבוד? מה זה חיים משותפים? אין דו-קיום שאין צדק ואין שוויון.
זה נכון שמי שמדבר על דו-קיום נחשב בעיניהם לבוגד?
נכון.
אבל בסוף היה לנו דווקא טוויסט בעלילה הזאת, ודווקא הממשלה הימנית של בנט ושקד ולפיד, שקמה, עשתה לנו את זה באמצעות תמיכה של ערבים, וקיבלנו את מחמוד עבאס בקואליציה, וסוף סוף גם תקציבים גדולים מאי פעם לחברה הערבית. האלימות בחברה הערבית ממשיכה להתלקח וגובה יותר ויותר קורבנות. 76 ערבים ישראלים מצאו את מותם השנה באירועי אלימות ופשיעה. והשאלה היא, האם אפשר להילחם באלימות הזאת באמצעות אכיפה בעיקר, או שעד שלא נקטין את הפערים האדירים בהכנסה ובחינוך של החברה הערבית מול היהודית, הרי התסכול האדיר בקרב מאות אלפי ישראלים צעירים יתורגם לעוד ועוד אלימות.
הפודקאסט האחרון שבחרתי שודר לפני שבועיים, ובו הרחנו את פרופסור יורם הרפז ופרופסור דן בן דוד. דן בן דוד הוא ממכון שורש. וזה היה עימות די סוער על לימודי מתמטיקה, ובכלל מערכת הלימוד הישראלית. בואו נשמע קטע אחד.
אני חושב שמתמטיקה היא אסון מבחינה פדגוגית. אני חושב שמתמטיקה זה מקצוע, דן, תחזיק טוב, פשוט מיותר. מהסיבות הבאות. זה כישרון מובהק שיש לו לבין 5-7% מהתלמידים, והם נהנים ממתמטיקה, הם אוהבים מספרים, הווארד גרדנר קרא לזה אינטליגנציה לוגית מתמטית, ואנחנו יודעים שיש אותה למעטים. שתיים, יש המון מיתוסים סביב המתמטיקה. למשל שצריך אותה בחיים, מתמטיקה זה מקצוע מיותר. 1% מהאוכלוסייה, הנה גם אני יודע להגיד משהו על אחוזים, משתמש במתמטיקה. רוב האנשים לא משתמשים, גם שהם צריכים לעשות את התרגיל, הם עושים את זה באמצעות המחשבון שבסמארטפון שלהם. מיתוס אחר זה שהמתמטיקה מפתחת את כישורי החשיבה שלנו, לא היה ולא נברא. גדולי המתמטיקאים בדרך כלל היו גם גדולי המטומטמים, משום שהכישרון המתמטי לא עובר לתחומים אחרים. אנשים שיש להם אינטליגנציה מתמטית או מיומנויות מתמטיות מפותחות, הם טובים במתמטיקה. נעשו בלי סוף ניסויים בעניין הזה, לקחו ילדים מעולים במתמטיקה, ילדים בינוניים במתמטיקה, נתנו להם בעיות מתחומים אחרים, אין שום יתרון לאלה שהם טובים במתמטיקה. מה כן עושה המתמטיקה? ולכן אני מנהל מלחמה נגדה. המתמטיקה הורסת באופן שיטתי את הדימוי העצמי של התלמידים. כי אם יש תלמיד שחלש בספרות, הוא אומר, אני לא פותח ביאליק. אבל אם יש תלמיד שחלש מתמטיקה, הוא אומר, אני טמבל, אני לא אגיע רחוק. ואנחנו יודעים שגורם מרכזי בהישגים של תלמידים, שבני אדם בכלל, זה הדימוי העצמי שלהם.
גיא, מה אתה לקחת מהפודקאסט הזה?
אני רוצה לחבר את שתי הדעות של השניים שהיו לכאורה מנוגדות. ראשית, אני הסכמתי עם יורם הרפז שהפטיש הזה, שיש לרבים בפוליטיקאים, ולא רק פוליטיקאים, גם אנשים בסקטור העסקי, עם המתמטיקה והמדעים, כמין תכלית העל של מערכת החינוך, הפטיש הזה הוא מסוכן ומוגזם. כי התוצאה יכולה להיות שאנחנו נקבל המון אנשים עם יכולות טכניות גבוהות, אבל חפים מכל ידע ועומק אינטלקטואלי ומדעי הרוח והחברה הם לא פחות חשובים לדמוקרטיה. זה, התופעה הזאת מחריפה בישראל בגלל שבתואר הראשון לומדים בעיקר אצלנו מקצוע אחד, בעוד שנניח בארצות הברית ובאירופה לומדים בתואר ראשון את כל מדעי הרוח והחברה, ואחר כך אתה מתמחה בתחום שבחרת. אבל אני גם מסכים עם דן בן דוד שאנחנו חייבים לשפר יכולות במדעים המדויקים ולשלב את כל החלקים של החברה שם. אגב, הרפז טען בפודקאסט שמתמטיקה זה בעיקר דבר גנטי, וחבר שלי, פרופסור לכלכלה, צריך לציין באוניברסיטת תל אביב, שלח לי מאמר מעניין שמראה שזה לא ממש מדויק. למידה ותרגול יכולים לשפר דרמטית את היכולות במתמטיקה של רוב האוכלוסייה.
אני חייבת להגיד שהפודקאסט הזה עורר בי המון מחשבות על הקשר בין לימודים, בין הצלחה בחיים ובין אושר, באלף. וגם על המשקל שאנחנו כהורים שמים על ציונים ועל המחיר הרגשי, שזה אולי גובה מהילדים שלנו. אז זהו, זה הפודקאסטים שלי. ועכשיו, גיא, בוא נעבור לפודקאסטים המעניינים ביותר לדעתך.
אז זה היה נורא קשה, עברתי על כולם בסוף השבוע, ורובם היו די מדליקים, אני אציין כמה. קודם כל, הנושא שעסקנו בו הכי הרבה השנה לדעתי, זה השחיתות בעיתונות הישראלית. זאת כמובן בגלל הפתיחה של משפט נתניהו. אז במרקר אנחנו כותבים על הנושא הזה כבר יותר מעשור, אבל הצלחנו להביא לכאן לאולפן כמה אנשים לדבר על זה בצורה גלויה. וזה לא פשוט, כי זה בגדול נושא שהעיתונות לא רוצה שידברו עליו, כי כמעט כולם בעיתונות נמצאים כאן בעסק הזאת במידה זו או אחרת. בואי נשמע, שני עיתונאים ותיקים שהיו כאן באולפן, אמיר טייג שעבד במעריב ובכלכליסט, מעריב אצל נמרודי, כלכליסט אצל מוזס, וראה את ההטייה והשחיתות והקומבינות של הבוסים שלו, ואת אבנר הופשטיין שפוטר מגלי צהל וגם עשה תחקיר גדול על מעריב בימי הטייקון נוחי דנקמר.
אני לא אשכח את גלובס שם על השער את הדמות של אילן בנדוב, כתבה ענקית שהוא מצטט אותו על זה שהוא עליו נותן בעצם את כל התזה של למה לא להכניס תחרות בשוק הסלולר מעל גבי פודיום בכנס גלובס. אפרופו לכתבה הזאת, לא היה קרדיט, זאת אומרת מישהו הכניס את זה כנראה מלמעלה בלי שעיתונאי חתם על זה. זה דבר אחד. דבר נוסף שראינו, זה היה מהכיוון של ידיעות אחרונות, ממון, מוסף ממון, תמונה של נוחי דנקנר, כחול העיניים עם פרשנות מאוד תומכת של סבר פלוצקר, ובצד השני אפשר לראות את זה אורז מאחורה עמוד פרסום של סלקום. זאת אומרת, כחלק מאותו מאבק אנחנו גם ראינו את העיתונות המתחרה שלנו, לא ניצבת באופן חד משמעי לצד התחרות ולצד הצרכנים, אלא לפעמים גם משתפת פעולה עם הצד השני.
אשתי אומרת לי שלא ישנה בלילה. ואני אומר לה, מה קרה? לא קרה כלום, הכל בסדר.
יש לך ילדים, צריך...
יש לי ילדים, אני בריא, אני... את בריאה, תפו תפו. לא ישנה כל הלילה, למה? כי היא חרדה? למה היא חרדה? לא יודע, חרדה הרי זה לא דבר רציונלי. היא שומעת, היא שומעת את השיחות שלי בטלפון.
היא רואה אותך.
היא רואה אותי, היא רואה שאני בצזית, רואה עורכי דין, עורכי דין, עורכי דין, עורכי דין, תביעות, עורכי דין. היא מבינה שמשהו קורה.
אז גיא, למרות שהדברים ידועים ומכירים אותם, אנחנו כותבים עליהם לא מעט, עדיין זה היה מאוד מאוד מטריד, ואפילו קצת מבהיל לשמוע את אבנר אופשטיין ואת אמיר טייג, שעבד בדמרקר. הם לא היו היחידים שהיו פה, היה פה גם גיא לרר, שסיפר גם הוא על איומים שקיבל בעקבות תחקיר. המעמד של העיתונות בשנים האחרונות די דרדר, מהרבה מאוד סיבות, גם היה מי שדאג לעשות לדלגיטימציה, ואני מקווה שבשנה הבאה נעשה תחקירים טובים, ונחשוף את מה שצריך להיחשף.
אז אם בעיתונות מסואבת, חלשה ומפוחדת, עסקנו לא מעט, אז צריך להגיד שמתווה הגז, הפטור שנתנו מרגולציה למונופול הגז הישראלי, כנראה לא היה עובר, אלמלא חלק גדול מהעיתונות הישראלית, או תמכה בו, או התעלמה ממנו. שני העיתונים שבלטו בתמיכה שלהם במונופול הגז היו גלובס בעידן של אליעזר פישמן וידיעות אחרונות של מוזס. רק שנתיים שלוש לאחר הקמפיין לטובת המונופול של הגז, נחשף בעצם כיצד גלובס בעידן פישמן היה משועבד לאינטרסים של הבנקים הגדולים, זה שפישמן פשט את הרגל, ונחשפו העסקים המשותפים בניירות ערך של יצחק תשובה, עם נוני מוזס. ואנחנו שמענו כאן בפודקאסט, באחד הפרקים היותר מדוברים, את איתן שישינסקי, פרופסור איתן שישינסקי, שעמד בראש הוועדה שניסתה להסדיר את תשלומי המס של חברות הגז. שמענו אותו באיחור של שנים רבות, מודה שהעזרות שלנו במרקר ושל אחרים על מתווה הגז היו די מדויקות ו... קרן העושר הזאת שהבטיחו לנו היא די בלוף. בוא נשמע.
בוא ניקח את ההתפתחות האחרונה, למה אני מתוסכל. היה התחזיות שהוגשו על ידי רשות המיסים לוועדה של אבי דיכטר. זה לא מזמן, זה לפני כמה חודשים. כן, גם אני הופעתי שם. והתחזיות שלהם עכשיו, הפער הוא כמו שאמרנו, פער מאוד משמעותי של 40%. טוב, הם טוענים בדוח של רשות המיסים, שזה ירידת המחירים, והתחזית של המשך ירידת מחירים. אני לא יודע את הפרטים, אני לא יודע איך הם חישבו את זה, אבל פער כזה הוא באמת מתסכל, ולכן אמרתי מה שאמרתי, מאה קולפה, כן.
עוד פודקאסט חשוב שהיה כאן השנה, היה בנושא שזוכה לתשומת לב מועטה, וזה תרבות ההתאמרויות במקומות העבודה, והפוקוס שלנו היה תחקיר של רוני לינדר על מערכת הבריאות, אחד החלקים המעניינים, לדעתי, בתחקיר, הוא תפקידה של הסתדרות הרופאים, שמסתבר פועלת נגד האינטרס הציבורי לפעמים, והיא עושה הכל כדי לרכז כוח בידי הרופאים הבכירים והחזקים, על חשבון המתמחים והרופאים הצעירים, גם כשמדובר בתופעת ההתאמרויות. בוא נשמע.
היה בסך הכל ניסיון לעשות משובים רגילים בתוך מערכת הבריאות, כמו שיש בכל השירות הציבורי, והייתה התנגדות ממש נחרצת של ארגון רופאי המדינה דאז לעניין הזה. הם אמרו שמה פתאום, זה לא מתאים לרפואה, זה היה יכול להיות נפלא כדרך להתמודד עם, באמת עם תופעה של התאמרויות. ברגע שבן אדם היה יודע שהכפיפים לו ממלאים עליו משוב, זה בהחלט יכול להיות איזשהו באמת חסם בפני התאמרות.
אני רוצה להגיד על התאמרויות בעבודה שזה לא קורה רק במערכת הבריאות, זה קורה בהרבה מאוד מקומות, ובתקופה האחרונה ככה נראה שדברים מתחילים לצוץ, וכמו שהיה מיטו התחילה מכמה סיפורים מקומיים, אז גם פה זה מתחיל, והלוואי שזה יגרום ליחסי עבודה יותר טובים ויותר מכבדים במקומות עבודה.
כן, אני עדיין לא חושב שאנחנו שם, וצריך כמובן למען הגילוי נאות להגיד שגם אנחנו בארץ חטפנו על זה חזק השנה, וזה פרשה שעדיין מתגלגלת. פודקאסט שמאוד הפתיע אותנו, היה אחד שלא היה קשור לכלום שהתרחש בחדשות, נחתנו על המאזינים עם זה משום מקום. דוקטור אופר סיטבון תרגם את ספרו הנהדר של ההיסטוריון הכלכלי קרל פולני, שנכתב לפני יותר מ-70 שנה, ואנחנו ביקשנו מסיטבון לבוא לאולפן לדבר על הרעיונות של פולני. בוא נשמע.
ויש לו ציטוט מאוד יפה, הוא אומר, ניצחון הפשיזם הפך בלתי נמנע דווקא בגלל התנגדותם של הליברלים לכל רפורמה שכללה תכנון, הסדרה ופיקוח. זאת אומרת, במובן מסוים, המשמעות של זה זה שאם אנחנו לא נסדיר את השוק החופשי, אז אנחנו נידרדר אולי לפשיזם. בעצם דווקא החירות הזאת שהייק דוגל בה, שחירות בעצם במובן שלא תהיה התערבות, מעורבות ממשלתית בהכוונה של השוק, היא זאת שמובילה לפשיזם, שהוא בסופו של דבר מוחק את החירות ומשמיד את הדמוקרטיה. כאילו כשקוראים ממש את פולני בפרק האחרון של הספר, ממש רואים התכתבות עם הייק, כאילו ממש מילה במילה כמעט.
אני חשבתי שהמאזינים יברחו לנו בשבוע הזה, אבל מסתבר שזה היה דווקא אחד הפודקאסטים הכי פופולריים, ועד היום, אגב, אנשים ממשיכים להקשיב לו. אני, בעקבות הפודקאסט, חזרתי לקרוא את הספר של פולני, The Great Transformation, התמורה הגדולה, ואני ממליץ, אגב, לכל מי שמתעניין במדיניות כלכלית והיסטוריה לקרוא אותו, אז כי כל מי שמתעניין בתחומים האלה, כולם קוראים היום את מילטון פרידמן, את קיינס, את הייק, אדם סמית וכן הלאה. לדעתי, לעניות דעתי, פולני הוא הרבה יותר מעניין, ואולי אפילו יתברר יום אחד כיותר חשוב.
אז כאן אני רוצה לחשוף, כשאתה אמרת לי שנעשה פודקאסט על קארל פולני, אמרתי, מה? מי? למה? וזה באמת היה מרתק, אבל אני מודה שגם אני הופתעתי, אנשים שמעו את הפודקאסט הזה ושמעו אותו עד הסוף, וגם דיברו אחר כך על הפודקאסט וביקשו שנביא עוד אנשים כאלה.
היה לנו ענת בשנה האחרונה לא מעט אנשים שאני מגדיר אותם, זה הגדרה סובייקטיבית לחלוטין כמובן, כגיבורים. כלומר, אנשים שהם מהנדסים, כלכלנים, מומחי סייבר, עורכי דין, שהחליטו בוקר אחד לצאת נגד מוקדי הכסף והכוח, בכל מיני מסגרות אזרחיות, פרטיות, שברור שאין בזה שום תועלת כלכלית, ולפעמים יש גם סיכונים לקריירה. היו לנו כאן את שני התלפיונים, את דוקטור אראל פרימק ואת ברק גונן, מקימי עמותת צדק פיננסי, בוא נשמע.
אז יש לנו את התאגידים שמגדילים את הכוח, יש לנו את המדינה, את הרגולטורים שנחלשים, ויש לנו קבוצה של פיקסרים, עורכי דין, רואי חשבון, אקדמאים, שעובדים בשירותי אותם בעלי כוח, כי זה מאוד משתלם. יש לנו גופים אקדמאים וסמי אקדמאים שמקדמים את אותה חשיבה שאומרת שדרגולציה, כלומר, הרס הכללים היא בעצם השוק החופשי, שקר מוחלט, ויש לנו עוד תופעה מאוד חזקה של החלשות התקשורת. התקשורת נחלשת גם בגלל שהמודל הכלכלי שהחזיק אותה במשך 100+ שנה מאבד מערכו בגלל הדיגיטל, וגם בגלל שטייקונים קונים אותה. וכל הדברים האלה מובילים אותנו לעידן קרח חברתי-כלכלי.
הייתה לנו פה את מורן הררי, שנלחמת באלפיון העליון שלא משלם מיסים, בוא נשמע.
אנשים שומעים מיסים, אני לא מבין בזה כלום, ואז הם פשוט נרתעים מזה, ואת מי הם שומעים? מי בעצם מדבר בתקשורת, או אפילו באוניברסיטאות כשהם מלמדים? מלמדים העורכי דין שעובדים, והפרופסור
שהם שעובדים, חלק
שהם חלק מהתעשייה הזאת, והם לטובת בעלי ההון יגידו, לא, לא צריך לשנות את הדבר הזה. ואני חושבת שזה גם, יש פה עניין תרבותי, כאילו, בעצם הרבה אנשים בארץ ועוד במדינות אחרות לא אוהבים לשלם מס, אז לא משנה מה תגיד, לעלות מס זה ישר לא, 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 לא.
היה לנו גם את עורך הדין שחר בן מאיר, שמנסה להילחם בחלק מהמונופולים הישראלים. איתו דיברנו בין השאר על פייסבוק ועל רשות התחרות הישראלית. בוא נשמע.
מיכל אלפרין באה מייצוג של תנובה, מאחד המשרדים הגדולים, רצתה להעביר כמה שנים בשקט. את ראית איזה משהו שהיא נלחמה, את ראית איזה צעד משמעותי שהיא עשתה. אני אתן לך את הדוגמה, וזה מתקשר גם לדברים אחרים. אני הייתי באיזה כנס ברשות להגבלים לפני 3 או 4 שנים, בנושא של מחירים מופרז עם כל הסיפורים של תנובה וזה. ואמרתי להם באותו כנס, תקשיבו, יש פיל בחדר, לא פיל, יש שבט של פילים בחדר, שזה פייסבוק והרשתות החברתיות. מה אתם כרשות להגבלים? מה עשיתם? איך אתם מתייחסים לזה? עכשיו הם הסתכלו עליי כאילו שאני מפגר.
זה היה אחד הפודקאסטים היותר עליזים שהיו איתו, נכון?
נכון, הוא בא במצב רוח עליז, ואנחנו התחברנו, והיה, אני חייב לציין, כיף גדול. והיה לנו גם את יוסי לנגוצקי, הגיאולוג הידוע שגילה את תמר, שהוא הגיע דווקא הנה לא לדבר על תמר, הגענו גם לדבר על זה, לא לדבר על גז, הוא הגיע בכלל לדבר על ההתנהגות של ראש המוסד הפורש, על הרעיון המפורסם שיוסי כהן נתן בעובדה, זה הוציא את לנגוצקי משלוותו, ועל הדרך גם מסביר לנו שלדעתו מערכת, חלקים במערכת הביטחון בישראל מושחתים ועסוקים באינטרסים כלכליים.
החומרים המודיעיניים שמתגלגלים באמצעי התקשורת, המודפסת או הוויזואלית, הם שכאלה שזה פשוט שווה זהב לארגונים שאנחנו נלחמים בהם ושהם נלחמים בנו, מה שמתגלגל זה זהב. מישהו אמר לי, תגיד לי, מה אתה כמו הילד שתוקע את האצבע בסכר, בסדק? זה לא סדק, זה שיטפון.
ואיך אתה יודע, גיא, שזה בנשמתו של יוסי לנגוצקי? כי מאז הוא בערך אחת לכמה זמן שולח לי מאמרים שבנושא הזה עד כדי כך זה חשוב לו, והוא רוצה נדע. שאנחנו נכתוב על זה ונתעסק עם זה ונצעק את זה, ואולי נצליח לחולל שינוי.
אוקיי, אבל השנה האחרונה בעצם הייתה השנה של הבום, הגאות הגדולה ביותר שידע הייטק הישראלי אי פעם. אני אתן למאזינים קצת פרספקטיבה. שנת 2000, בועת הדוטקום הגדולה, הייתה הבום הגדול של ההייטק, הכי גדול שידענו מאז שההייטק הישראלי הפך להיות שחקן משמעותי בזירה הבינלאומית, ואז היקף ההשקעות בסטארט-אפים בישראל היה 3 מיליארד דולר. בשנה האחרונה, כנראה אנחנו נגיע למספרים של מעל 15 מיליארד דולר בשנה בודדת, כלומר, פי חמישה, כלומר, גם אם נוסיף לזה קצת אינפלציה, אנחנו בלבל אחר לחלוטין, ואנחנו התעסקנו פה לא מעט בהייטק, ושני הפודקאסטים הכי פופולריים השנה אצלנו היו של יזמי הייטק, אבל הם דווקא, מה שהפך אותם לכל כך מדוברים, זה שהם דיברו קצת על פוליטיקה, או הרבה על פוליטיקה.
לא כל יזם הייטק מצליח יכול לדבר על פוליטיקה, גיא.
בדיוק. זה מה שכנראה לקחנו מהדבר הזה. בכל אופן, אחד מהם היה יוסי הולנדר, כמובן ששמענו אותו בפתיח של הפודקאסט. הוא הקים חברה שמחר אותה ב-600 מיליון דולר לפני הרבה שנים, חברת תוכנה, והוא הטריף את המאזינים שלנו. בוא נשמע קודם את הסינק, מיד. בוא נשמע קודם את הסינק.
ישראל נמצאת בסכנה קיומית חמורה, ואנשים בישראל מתעלמים ולא מבינים את זה. הסכנה הכי גדולה שקיימת היום לישראל, זה שאם נשיא אמריקאי, ודרך אגב אנחנו לא בחרנו את ביידן, אנחנו בחרנו את קמלה האריס, תוך מקסימום שנתיים הנשיאה, כיוון שהמפלגה הדמוקרטית תרצה שהיא תרוץ ב-2024 כנשיאה ולא כסגנית נשיא. אז קודם כל אתה צריך לבדוק מי האנשים, לא רק מסביב לביידן, אלא מסביב לקמלה האריס. והאנשים האלה, הרבה מהם היום, הם צרה צחורה לישראל. ביידן עצמו דרך אגב לא צרה צחורה לישראל. אבל זה לא השאלה, הוא לא ינהל את העניינים בדברים האלה ביום יום. זה אנשים מסביבו. ואתה תראה דברים, כאשר זה יכול להגיע לקליימס, יגיע לזה שיעלו הצעה לסנקציות מחייבות באום, וארצות הברית לא תטיל וטו. ואם אף מדינה אחרת לא תטיל וטו, אז אנחנו נהיה במצב של דרום אפריקה, וכל ההייטק הישראלי, כל הנסיעות של כולם לחול, אפשר יהיה לנסוע לחול, אפשר יהיה להעביר כסף, הכל יתמוטט תוך שנייה. אם אתה חושב שההסתברות של זה עכשיו זה 0%, אני אומר לך שההסתברות של זה עם ביידן נשיא, ביידן קמה לנשיאים, זה 60-70%. אז אני מציע לכולם להיכנס לבונקר.
אני מודה שרציתי ממש לצאת מהאולפן, ואני חושבת שכתבתי לך...
למה לצאת? לדעתי יצאת קצת מהאולפן.
נעמדתי, נעמדתי. אני חושבת שאז אתה היית בחול, וכתבתי לך, גיא, אני לא מסוגלת יותר. ואתה די בקלות המשכת לריב איתו, זה היה פודקאסט באמת מאוד סוער.
בכל אופן, היה פה גם זוהר זיספל, עוד מיליארדר של הייטק, ומשקיע סדרתי מאוד מצליח ב... עשרות סטארט-אפים, יש רואים בזוהר אחד מהאבות ההייטק הישראלי, והוא היה הראשון שנתן תחזית מדויקת לגבי נתניהו. בוא נשמע.
אני חושב שתאריך התפוגה של ביבי פג, והגיע הזמן שהוא יבין את זה, לי מספיק השמפניות והסיגרים בשביל שהוא ילך הביתה, ובזה אין ספק.
אבל גם הולנדר וגם זיספל טעו בתחזית אחת בגדול, וזה בקשר לבחירות בארצות הברית ומה שיקרה. שניהם צפו שניצחון של ביידן יהיה גרוע לישראל, וכרגע, נכון לעכשיו, נראה שביידן לא רע בכלל לישראל, אין משבר בהייטק הישראלי כמו שהולנדר צפה, וגם אין בכלל משבר מדיני. לפני כמה שבועות נפתלי בנט היה אצל ביידן, נפתלי בנט אמר לו דברים מאוד חריפים, מאוד ימנים, וזה נראה שזה עבר די בשלום.
אני זוכרת שכשזוהר זיספל אמר שנתניהו סיים את דרכו הפוליטית, אתה אמרת לי שאם הוא מרגיש נוח להגיד את זה, אז כנראה שהמצב של נתניהו לא כל כך טוב, ואני זוכרת שאמרתי בלב לו, אין מצב, נתניהו, כשאז סגר 12 שנים, ימשיך ויהיה ראש הממשלה, ו... הנה, כנראה שחלק מיזמי ההייטק יכולים בכל זאת לדבר על פוליטיקה, אבל זה היה פודקאסט מאוד מעניין. דרך אגב, זה היה פודקאסט שהתעסק בהרבה מאוד נושאים אחרים.
נכון, בהחלט. דיברנו גם על רכב אוטונומי, דיברנו
נכון,
על המשעשוע.
נכון, על ההייטק בכלל. נכון.
זהו, אז אנחנו צריכים כבר לסיים. לפני סיום, כמה שאלות מהירות. ענת, מי הוא איש השנה שלך?
חשבתי על זה המון, ואתה יודע, אין לי מישהו ספציפי שאני יכולה להגיד הוא איש השנה. יש איש אחד שאני מקווה שהוא מאוד יצליח בשביל כולנו, וזה נפתלי בנט. הוא עומד בראש קואליציה לא פשוטה, עם מדינה משוסעת ומפולגת, ואני מקווה שהוא יצליח לנווט בתוך זה, ולקחת אותנו למקום הרבה יותר טוב, כלכלית, ולא פחות מזה חברתית.
אם בישראל מדובר, אז איש השנה שלי הוא יאיר לפיד, שאני חושב שהוא הרוח החיה מאחורי הקמת הממשלה הזאת. לפיד, למי שלא יודע, הטיל הרבה שנים חרם על דה מרקר, ובעצם היה בנתק מוחלט. הוא עוין מאוד את העיתון, אבל עדיין אני חושב שהוא עשה מהלך גדול והשתנה בשנים האחרונות.
ואנחנו נשמח להזמין אותו לפה.
אנחנו שמחים להזמין את כולם.
אנחנו לא מחרימים אף אחד.
אנחנו לא מחרימים אף אחד. אבל... אם אנחנו נרחיק קצת ולא נסתכל רק על ישראל, אלא נסתכל קצת על מגמות יותר גדולות, אז איש השנה שלי הוא לא איש, אלא הוא אישה, כמובן. וזאת, כבר מנחשת מי זאת, זאת לינה קאן. אז לינה קאן היא בחורה בת 32, שביידן מינה בהפתעה מטורפת להיות יושב ראש ה-Federal Trade Commission, שזה הרגולטור הראשון או השני הכי חשוב בארצות הברית של עסקים. זה מינוי שמשדר שינוי דרמטי במדיניות הכלכלית בארצות הברית, כמו שלא היה מאז הניו דיל. למען הגילוי הנאות, אני מכיר את לינה כבר כמה שנים טובות, מאוד מעריך אותה ומחבב אותה. זאת בחורה שבאה לעשות דברים שבארצות הברית לא עושים שנים, ללכת נגד הכסף הגדול. רוב הרגולטורים, גם בארצות הברית, גם בישראל, חושבים תמיד על הג'וב הבא, אצל הטייקונים, אצל הכסף הגדול. פה הגיע בארצות הברית שורה של אנשים בחודשים האחרונים שביידן מינה, שרוצים באמת לעשות שינוי, ולכן, כמו שאמרת, אני מתרגש מזה. אז מה את מאחלת לנו לשנה הבאה, ענת?
שנמשיך לריב, ושנמשיך להיות חלוקים, ושנמשיך ללמוד, ושנמשיך ליהנות מהפודקאסט הזה. הוא באמת כיף גדול.
אני מאחל לנו, אני לא מתכוון בפודקאסט, אלא אולי בעיתונות, ובעיתונות הכלכלית, ובכלל בשיח הציבורי, אני מאחל לנו שנדע לצאת מהתרבות השלטת היום, בשיח הציבורי ובעיתונות, וזה כמובן תרבות הקליק בייט. העידן הפייסבוק, ועידן הביבי ואנטי ביבי, הפך את כולנו ואת האורחים והעיתונאים והפוליטיקאים בראשם למחורים, לקליקים, לשנאה, לכיתוב ובעיקר לרגשות מיידיים, לכותרות אלימות. וגם כאשר ביבי ירד מהבמה בחודשיים שלושה האחרונים, אנחנו רואים שזה עדיין נשאר טבוע אצלנו. והשאלה היא, האם אפשר לחזור לאחור, לשיח ציבורי שהוא לא תפור ל-280 תווים של טוויטר או לפוסט של פייסבוק, זה לפי דעתי אחד האתגרים הכי משמעותיים שעומד בפנינו בשנים הקרובות. עד כאן המרקרים. אם אהבתם את הפודקאסט היום, ואם אהבתם את הפודקאסט בשנה האחרונה, אל תשכחו להירשם בחנויות הפודקאסטים של אפל, ספוטיפיי וגוגל. כן, עדיין המונופולים הדיגיטליים, עוד לא פירקנו איתם, למרות שאנחנו עובדים על זה. תודה רבה לדן ברומר האגדי, שבלעדיו כל הדבר הזה לא היה קורה בשנה האחרונה.
לגמרי.
שהוא גם טכנאי וגם עורך וגם איש סאונד וגם כמו שאנחנו רואים יועץ לענייני נישואים. תודה רבה גם לאמיר פקטור המפיק שלנו, תודה רבה לכם המאזינים ותודה לך ענת על השנה הנפלאה הזאת.
תודה גיא על שנה מהממת, על שנה מלמדת ומאתגרת ותודה רבה שהצעת לי.
נהדר ולהתראות בשבוע הבא.